ערב טוב לכל מאזיני סיואל. אנו מסיימים השבוע את ספר בראשית, פרשת ויחי, ובסופה אנחנו נתקלים ברגעים האחרונים של יעקב אבינו עם בנו יוסף והנכדים שנולדו בשליחס. מנשה ואפרים מככבים בפרשה. אבל נפתח בדבר צחות, שבתחילת הפרשה אנחנו רואים שיעקב לא כל כך מעריך אותם. כתוב שוירא ישראל את בני יוסף, ויאמר מי אלה לך? מסביר רש"י, מי אלה לך שאינם ראויים לברכה? אז שואלים האוילום, מה זאת אומרת מי אלה לך? היום פעם ראשונה הוא ראה אותם. הרי הוא 17 שנה במצרים, ומסופר שהם גודלו על ברכיו, ומסופר שהם היו חברותה שלו, למדו איתו ביחד, אז הוא הכיר אותם. אז רק עכשיו הוא ראה שאינם ראויים לברכה? מוזר. אז אומרים בדרך צחות, שבעצם הוא הרי גר בארץ גושן. יוסף ובניו היו במרכז קהיר שם, שיא המודרנה. עכשיו הם, כשהם היו הולכים לסבא ללמוד, היו להם שעות קבועות שהלכו לסבא להיות חברות איתו, אז הם התלבשו בהופעה הישיבתית, עם שחור לבן ומגבד וחליפה, היו נראים ממש אתם חתמים. אבל פה קרה שהגיעה הודעה אמרג'נסי, הנה אביך חולה, ואז הרי עדיין לא היו מחלות, אלא פעם ראשונה שחלו ידוע שזה הסוף. אז היו צריכים מהר לתפוס את האבא לפני שהוא מסתלק, אז תפס את הילדים, חבר'ה מהר, בואו נרוץ לסבא במצב קשה. הם לא הספיקו להחליף את הבגדים, הם הגיעו לסבא לבושים בג'ינס, בכיפה מעור, חולצה צבעונית, ואז הוא רואה אותם, אומר, מי אלה לך? הוא עושה, זה ישיבה בוכם אלה? ואז יוסף מתנצל, אומר לו, תתם, מה אני אעשה? אשר נוסן לי לקים בזה, הם הרי לא נולדו בלובביץ', אנחנו גרים פה בשליחס, כאן הכל מודרני, זה הולכים לפי המודה, מה אני אעשה איתם? אומר לו יעקב, יש לי עצה בשבילך. ואני אומר את המילים של יעקב בעגה אשכנזית. כוכם נועלי ועבורכם. לפי הדקדוק של הטעמים, לא אומרים כוכים, אלא מלעל, כוכם נועלי. אפשר להגיד בדרך צחוס, הוא אמר להם, זון זה זה כוכן, אין מיר, ביידיש כוכן זה להתלהב, להתבשל. אם הם יתלהבו ויהיו קשורים לרבי ינקי ברווינו, אז הכל בזיים בסדר. אז זה בתחילת הפרשה. אבל אחר כך בסיום הפרשה רואים שהוא לא רק העריך אותם, אלא הערכה עמוקה ביותר. זאת בזמן שהוא סידר את הצוואה, איך תתקיים הלוויה שלו, לאחר הסתלקותו. אז פה אנחנו נכנסים לשיחה של הרבי, מאוד מעניינת על הנושא הזה. אז בואו נתחיל, אנחנו בסוף הפרק נון, פסוק י' ב', וכתוב, ויעשו בניו לו כן כאשר ציוום. הבנים עשו לו אחרי שהוא נפטר, הם עשו לו את הלוויה, את מסע הארון שלו, בצורה שהוא ציווה אותה. איך? ויישאו אותו בניו ארצה כנען. אומר רש"י, ויישאו אותו בניו, ולא בני בניו, שכך ציוום, הייתה הוראה בצבוע של ינקי. אל יישאו מיתתי לא איש מצרי, ולא אחד מבניכם, מהנכדים. למה? שהם מבנות כנען, והוא לא יכול לסבול את בנות כנען. אז כמו שבלוויות של אדמו"רים, צדיקים, אומרים, מי שלא היה במקווה שלא ייגע במיטה. אז הוא אמר, נכדים לא נוגעים במיטה, רק הבנים הישירים שלי, אלא אתם. לא ניכנס עכשיו לשאלה של, יש דעה שאומרת שנשי השבטים היו התאומות שלהם, כאן הרש"י מדבר לפי השיטה שהם היו מבנות כנען. ואז הוא ממשיך עם ההוראה של סדר המסע של הלוויה. הוא אומר, וקבע להם מקום ג' למזרח, וכן לדלת רוחות, בכל אחד מארבע רוחות הארון, הוא קבע מי יהיה שם, שלושה משנים עשר השבטים. איך היה הסדר? מעניין אותנו לדעת. אז אומר רש"י, הוא כסדרן למסע מחנה של דגלים, במדבר היה המשכן, סביב המשכן היו ארבעה דגלים, בכל דגל שלושה שבטים. כמו שהיה שם, תסתכל, ככה הוא אמר להם לשאת כאן. דרך אגב, בסוגריים, מכאן רואים שארונו של הצדיק, קדושתו כקדושת הארון של השכינה. פתאום יש שינוי במגמה. סעיף ב' בצבא. לוי, אומר יעקב, לא יישא. לא רוצה שהוא יישא את הארון. למה? לפי שהוא עתיד לשאת את הארון, תכוון ארון הברית של הקדוש ברוך הוא. אז לכן הוא לא יישא את הארון שלי. ויוסף גם לא יישא. למה? מפני שהוא מלך. לא מתאים. אז מה יהיה? אז יהיה חור. פתאום יהיה חלל ריק של שניים שחסרים. אומר רש"י, לא נורא, מנשה ואפרים יהיו תחתיהם. רש"י מסיים, וזה הפירוש של הפסוק בספר דברים, איש על דגלו באותות, כשהיו הדגלים סביב המשכן, כתוב שם באותות, איזה אותות? אותות מורס. אז הוא אומר, באות שמסר להם אביהם לישא את מיטתו. ככה הם נסעו גם במחנה המשכן, וככה נסעו גם בארון. עד כאן הרש"י. כשקוראים את הרש"י במבט שטחי, אז לא מבינים בדיוק מה זה קשור, ולכן אם הוא יישא את הארון לעתיד, אז למה הוא לא יכול לעשות את ארון אביו? ואם הוא מלך, אז מה אם הוא מלך? אז בואו נסתכל במקור של רש"י, בתנחומה, ושם הוא אומר כמעט אותו דבר, אבל יש שם שינויים קלים. וכידוע, הרבי תמיד מראה לנו שהשינויים האלה מראים שרש"י מפרש את זה קצת בשינוי. שם כתוב כך, יוסף על יתרון, למה? שהוא מלך. נו, אז מה? ואתם צריכים לחלוק לו כבוד. זאת אומרת, לפי המדרש יוצא, זה לא מכובד. מלך הוא לא סבל. לקרוא אנשים שיסחבו אותם איתם. מלך צריך להיות מהודר ומכובד. לוי על יתרון, אומר התנחומה. למה? שעתידין לישא את הארון של הברית. ומי שטוען את ארונו של חי העולמים, לא יישא ארונו של מת. זה ניגוד. מעניין שרש"י לא משתמש בנימוקים האלה. לכאורה רש"י היה צריך יותר לפרט, שהבן חמש למקרא יבין מה מונע מהם לשאת. הוא לא מזכיר לו שזה לא מכובד, הוא לא מזכיר לו ארונו של מת. הייתי אומר בסוגריים, רבי לא כותב את זה, שפי רש"י כנראה אין לך כבוד גדול יותר למלך, מאשר לשאת את ארון הצדיק, ובפרט שזה יעקב אבינו, שזה אבא שלו. ולדעת רש"י, יעקב אבינו לא מת. אז מה זה קשור לטומאת מת? מה גם שאפילו בדין טומאת מת, כהן גדול יוצא מקודש הקודשים להתאמה לאביו. אז למה שהוא לא יוכל להתאמן לאביו? זה מצווה גדולה. אז זה היו ההבדלים בין רש"י ובין התנחומא. עכשיו הרבי שואל פה כמה שאלות מאוד מעניינות. א', האם אין צוואתו של יעקב שהוא כותב בצוואה יוסף על יישא? אז זה לא סותר למקרא מפורש שיעקב ציווה ליוסף והשביע אותו. ונשאתני ממצרים. הטיל עליו אישית, אתה תישא אותי ממצרים וקברתני וקבורתם במערת המכפלה. אז הוא מטיל עליו לשאת, ועכשיו אתה אומר לי שהוא כתב שהוא לא יישא את הארון. ממש סתירה. שאלה שנייה של הרבי, מה הבעיה שלך עם לוי? שהוא עתיד לשאת את הארון הברית. מתי? הרי הם עדיין במצרים. לוי הזה, הבן של ינקב, הוא יישא את ארון הברית? הרי רק דור רביעי ישובו הנה. אז זאת אומרת, הנין של לוי יהיה מנושאי הארון שיהיו במדבר. לוי הזה לעולם לא יישא את הארון. אז למה, מה זה סותר? נשיאת ארון אביו זה מצווה גדולה, להשתתף בקבורת אביו. למה למנוע את זה ממנו? בגלל שהדור הרביעי שלו עתיד לשאת את הארון. עכשיו, גם לפתרון שהוא מוצא שמנשה ואפרים, הם יהיו המשלימים. אז הוא שואל להם, נכון, הם באמת לא מבנות כנען, כי מנשה ואפרים נולדו מאוסנת, שהייתה בת של דינה. אז הם לא, מבחינה הזאת הם בסדר. אבל הרבי אומר, הוא אמר לא רק שהם מבנות כנען, הוא גם מוסיף חיובית, אלא אתם. ומנשה ואפרים זה לא אתם? אמנם הם לא מבנות כנען, אבל אי אפשר לקרוא לזה אתם. הוא קבע רק אתם. אז איך, איך זה לא סותר מה שהוא אמר קודם? עונה על כך הרבי תשובה מאוד מעניינת, איזה דיוק ברש"י. רש"י אומר, מנשה ואפרים יהיו תחתיהם. מה זה תחתיהם? לא כתוב סתם, מנשה ואפרים יחליפו אותם. תחתיהם הפירוש בשליחותם. אז הרבי טוען שלפי רש"י, לוי ויוסף אכן כן נשאו את ארון אביהם. אמרת שהוא אמר ליוסף לשאת את הארון, הוא נשאתן ממצרים, נכון, הוא נשא אותו ממצרים. לוי צריך להשתתף בקבורת אביו, כן, הוא השתתף בקבורת אביו. לא נשלו אותו מזה. איך? על ידי שליח. זאת אומרת, יש פה חידוש. מנשה ואפרים מופיעים שם בנשיאת הארון, לא בתור בני בניו, כי הורי אמר שבני בניו לא, אלא אתם. אבל בתור שלוחים של לוי ויוסף, אז נמצא של לוי ויוסף נושאים את הארון, שלוחו של אדם כמותו. מה שעדיין לא ביררנו, אם הם היו במקום יוסף, שניהם, מנשה ואפרים הם בנים של יוסף, זה היה מובן, בתור בנים של יוסף הם הנציגים שלו, שבאים תחתיו. אבל יש פה גם לוי. אז אני חייב לומר שאחד משניהם, ממנשה ואפרים, הוא נציג של לוי, והשני נציג של יוסף. מעניין, מי משניהם נציג של לוי, ומי משניהם נציג של יוסף, ולמה? אלה השאלות של הרבי. ממשיך הרבי בשיחתו ואומר שהשאלות האלה יובנו בהקדם של שאלה נוספת. פרשת בשלח, כשיצאו ממצרים, כתוב שם פסוק בפרק י"ג, פסוק י"ט. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השביע את בני ישראל אמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיים מזה אתכם. של הרבי, לפי ההוראות של יעקב אבינו, שמי שעתיד לשאת את הארון, לא יישא ארונו של מת, כן? אז אם ככה, איך משה? משה היה יותר קרוב לארון הברית מאשר לוי. משה הוא בדור שנבנה המשכן. הוא גם מהמשפחה של כהוס, שהם נושאי הארון בעצמם. אז הוא בוודאי אמור להיות מושלל מלשאת ארונו של נפטר. אז איך הוא לוקח ארונו של מת? אז סימן שזה לא נורא. אז למה לוי זה כן נורא? החזקוני כבר שואל את זה, והוא עונה תשובה קצת מוזרה, הרבי מאיר על זה. הוא עונה, אין להקשות איך נשא משה ארונו של יוסף. התשובה שלו היא שהרי הוא נשא את עצמו. הארון של יוסף נשא את עצמו, לא משה נשא אותו. הוא נראה כאילו נושא אותו, אבל לא הוא נשא אותו. על דרך כמו שאמרו על ארון הברית, שהוא נושא את נושאיו. אז הרב מאיר צריך עיון המקור לזה. על ארון הברית שנושא את נושאיו, יש לנו מקור, בחז"ל. שארונו של יוסף נשא את עצמו, מאיפה המקור לזה? ואז הרב מתחיל בביור. הביור כבר נכנס לעניינים של פנימיות. מסביר הרבי כך, השיבוד במצרים לא התחיל כל עוד יעקב חי במצרים. קדושתו של יעקב דוחה אפשרות שיוכלו לשעבד אותו ואת בניו. הוא דוחה את כל החלות של השיבוד. הוא מביא דוגמה. כתוב ברש"י, ויחי יעקב, למה פרשה זו סתומה, כלומר אין הפסק בין ויגש לויחי בספר תורה, כאילו מקשה אחת, כל הפרשות השבוע יש הפסק, ופה לא. זאת אומרת, הסיבה היא לפי שכיוון שנפטר יעקב, נסתמו עיניים וליבם של ישראל מצרת השיבוד שהתחילו לשעבדם. הם עוד לא סחבו בלוקים, אבל זה היה כבר התחילו, הטלאי הצהוב התחיל כבר. מתי? שיעקב נפטר. אז אני רואה שכל זמן שהוא חי, לא אפילו לא התחיל זכר של שיבוד. יותר מזה מחדש הרבי, גם אחר פטירתו, לו רק הגוף שלו הקדוש היה נשאר ונגבר במצרים, עצם נוכחותו של הציון שלו, אפילו אחרי הסתלקותו במצרים, זה היה דוחה את השיבוד, לא יכול השיבוד לחול כאשר יעקב קבור שם במצרים. מהי המסקנה מזה? יוצא מזה שהוצאת גופו של יעקב ממצרים, היא הייתה שלב נוסף, חוץ מזה שהוא נפטר. זה שהוציאו את גופו הקדוש ממצרים, זה עוד שלב בהכלת השיבוד. שאלת שאלה, אם זה כך, למה יעקב השתדל כל כך שלא להיקבר במצרים? מעניין, רש"י אומר, למה אל נא תקברני במצרים, הוא מביא שלוש סיבות. סופה להיות הפרה קינים במרחשים מתחת לגופי. מתי חוץ לארץ לא קמים ישירות בחוץ לארץ, אלא עוברים גלגול מחילות עד ישראל, ושמה בארץ ישראל הם קמים. אני לא רוצה את הגלגול מחילות הזה. והדבר הכי חשוב, שהם לא יעשו אותי אליל. אצלהם הרי הם רואים איש קדוש, הם חושבים שהוא יש לו כוח אלוקי. אני לא רוצה שיעבדו את הקבר שלי. הרבי מאיר, כל הנימוקים האלה זה אינטרס של יעקב, שיש לו כל מיני סיבות אישיות שהגוף שלו לא יישאר במצרים. אבל השאלה היא, מה עם האינטרס של בני ישראל במצרים? הרי כל אחד מבין שאם הוא היה נשאר שם, זה היה נותן להם עידוד וחיזוק, שיש להם ציון איפה לשפוך את הלב. כל הצרות שלהם. מעניין לראות את הזוהר הקדוש, ממש מילים מרגשות, כל חסיד יכול להתרגש מזה. הזוהר שואל, רבי יוסי אמר, כיוון דיעקב היה יודע שהבנים שלו השתעבדו בגלות שם במצרים, אני מתרגם ללשון הקודש, למה הוא לא נקבר שם? כדי שיגן הזכות שלו על בניו. למה הוא כל כך רצה להסתלק משם? הרי כתוב כרחם אב על בנים. אנהו רחמנותא? שאלה מרטיטה. אלא מה? לפי מה שאמרנו קודם יהיה מובן. מאחר שהשיבוד לא יכול לחול כל זמן שהוא חי, ואפילו כל זמן שרק גופו יש שם גם לא יכול השיבוד, אז היות ויעקב ידע שהגיע הזמן גלוסכם, כמו שאומרים, הגיע הזמן גאולסכם, הגיע הזמן שתחול גזירת ברית בין הבתרים, גר יהיה זרעך וארץ לא להם, והגזירה היא ל-400 שנה. ועכשיו, אם הוא ידחה את החלות של הגזרה, על ידי שהוא יישאר שם, אז תידחה גם הגלות, אז תידחה גם הגאולה, עם כל הניצוצות שצריכים להוציא משם ברכוש גדול, הוא לא יכול ללכת נגד הגזרה האלוקית. הגיע הזמן של הגלות, אז הוא צריך לסלק כל דבר שיפריע להתחלת החלת הגזרה של הגלות. מה עם העידוד של בני ישראל? אומר הזוהר שם שהוא ידע שגם אחרי שהוא יצא משם, תשרה שם שכינה על ידי יוסף בנו. אז מילא, זה לא רק האינטרס האישי שלו, שהוא יצא, שלא יהיו לו את הבעיות האלה שרש"י הזכיר, אלא זה גם האינטרס של כלל ישראל. כי ככל שהגלות תחול יותר מוקדם, אז גם הגאולה תהיה יותר מוקדם, ובעיתו ובזמנו. אז לכן הוא ביקש להוציא אותו ממצרים, השביע את יוסף, הוא נסתן ממצרים. פי זה, אומר הרבי, תובן גם למה הוא שלה את השתתפותם של לוי ויוסף בנשיאת הארון. קצת שונה מהטעמים שכתובים בתנחומה. מהרבי כשניהם, גם יוסף וגם לוי, הם היו טיפוסי אנטי שיבוד. הם לא יכולים לקחת חלק בפעולה שהיא מביאה את החלת השיבוד. למה הם אנטי שיבוד? אז הוא מסביר, יוסף, עצם הגדרתו הוא מלך על מצרים. אין מצב שמצרים מולכים עליו. אז הוא לא יכול להיות שותף בדבר, הוא צריך להיות מלך. הוא לא יכול להיות שותף בדבר שמביא את השיבוד ואת הגלות. אז יעשו את זה אחרים, יוציאו את הגוף של יעקב ממצרים. הוא לא יכול להיות שותף בזה. יש גם מדרש שאומר במפורש, כל זמן שיוסף היה קיים, לא היה להם מסוי של מצרים. התחלת גלות הייתה, כי יעקב כבר הוצא ממצרים. אבל ממש מסוי של מצרים, עד שיוסף היה חי, לא היה עליהם. מה עם לוי? לוי היה אחרון השבטים, הבנים האורגינליים של יעקב. ועד שהוא לא נפטר, הם גם לא השתעבדו. גם אחרי שהוא נפטר, השבט שלו לא השתעבדו במצרים, שזה דבר פלא. הרי פרו לא שואל את אף אחד, מי אתה? והם לא השתעבדו. למה? למה הם לא השתעבדו? אז אומר המדרש, וככה כתוב גם כן ב... דעת סקיני מבעלי התוספות, שהם לא רצו לעשות עבודה, כי הם עתידים לשאת את הארון, מעניין, אז מה? תוך כך הם בני חורים, כל המקבל עליו עול תורה, פורקים מעליו עול מלכות ועול דרך ארץ. מישהו שקוע בתורה, זה עניינו, הוא בן חורין. אז הוא, לוי, כשבט התורה, זה הפירוש עתידין לשאת את הארון, לא בגלל שהארון סותר לארונו של מת, הם לא באותה תקופה בכלל, אלא במהות שלו, היות והוא השבט של התורה, והתורה עושה את האדם בן חורין, אז הוא לא יכול לעשות פעולה שתגרום להחלת השיבוד. צריך לעשות תחלת השיבוד, אבל לא אנחנו. אז לכן הוא הודיע להם, יוסף ולוי, אתם לא יכולים להיות שותפים בנשיאת הארון. אז יוצא שלפי דעת רש"י, קצת שונה מהתנחומה. למה הוא שולל את יוסף מנשיאת הארון? לא בגלל שזה טעמים של זה לא מכובד. למה לא מכובד? לשאת את הארון של יעקב הצדיק, ואבא שלו. מכובד ביותר, זה לא פחיתות כבוד, אלא מה? כי המלכותיות שלו דוחה כל שיבוד. למה נשלל לוי מנשיאת הארון? לא מטעמי תומס מת, אלא נשיאתו את ארון הברית, מבחינת השבט שלו, עניינה תורה. ומי שעוסק בתורה הוא בן חורין והוא דוחה שיבוד. אז הם לא יכולים ליטול חלק בפעולת הוצאת גופו הקדוש של יעקב ממצרים. היי, שאלנו, אז איך מוישה כן נושא אהרון? מוישה גם שבט של התורה. הרבי דבר מבריק. כשהגיעו להוצאת אהרונו של יוסף ממצרים, שם זה הפעולה שמסמלת את הגאולה. שהרי יוסף השביע את בני ישראל למור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, אז ועליתם את עצמותיי מזה. זאת אומרת שהעלאת עצמות יוסף, זה הביטוי של הגאולה. פה הוצאת ארונו של יעקב מכילה את הגלות. שם הוצאת ארונו של יוסף היא סמל הגאולה. אז מי הכי ראוי לעשות את סמל הגאולה, אם לא הגואל הראשון, מוישה רבינו? אז לכן ראוי ונאה שהוא יעשה את זה. מה שנותר עדיין לא ברור של הרבי, אם ככה, אם לוי ויוסף, מחמת מהותם, הם לא שייכים בכלל להחלת גלות, אז לכן הם לא לוקחים חלק בפעולה הזאת, אז למה הם צריכים בכלל שיבואו תחתיהם, שלוחים תחתיהם? ואם מנשה ואפרים הם שלוחיהם, אז שלוחה של הודו כמויסו. אז אם כבר כמויסו, מצווה בוי, יסו מבשלוחה. אם לא היית אומר שהם שלוחים שלהם, אלא סתם סותמי חורים, היות ושניים כאן נעדרו, ויש חלל ריק, אז בוא נביא כמה חבר'ה, תעמוד פה, אתה תעמוד פה. אבל אם אתה אומר שהם באים בשליחות של יוסף, למה יוסף צריך שם שליח? הוא לא שייך לפעולה הזאת בכלל. ואם הוא כבר שליח שלו, אז שיבוא כבר הוא בעצמו. והרבי, כדי להבין את זה, צריך להקדים שאלה נוספת. שאלה מתארצת שאלה. שואל שאלה כזאת מאוד יסודית בנושא של הגלות והגאולה. בברית בין הבתרים, מהרבי כתוב שם נגזר, גר יהיה זרחה בארץ לא להם. מי זה זרחה? כל עם ישראל. ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. שאלת שאלה, אני לא מבין. לוי, לא רק שהוא לא נשא את ארון אביו, שבט לוי שהיה במצרים, לא השתעבד. אז הם לא עבדום ולא עינו אותם. רגע, הם לא חלק מזרעך? הרי עונש הגלות הוטל על זרעך. כל מי שזרעך. כל עם ישראל נטלו חלק במסע של הגלות. שבט לוי, פרוטקציונרים, הם לא זרעך? הם לא נושאים בעול יחד עם כל עם ישראל בחובת הגלות? וכאן אפשר גם לשאול שאלה, כשיצאו ממצרים, מה עם הרכוש גדול? הרי הרכוש גדול הוא כאין פיצוי על זה שעבדום ועינו אותם. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. מעניין, אז כשהגיע לרכוש גדול, שם הם כן היו שותפים, או שהם לא קיבלו רכוש גדול? כן, רכוש גדול הם קיבלו. לא היה אחד מבני ישראל שלא היה לו 90 חמורים לובים טעונים מכספה או זהבה של מצרים. לא היה אחד מישראל, כולל שבט לוי. שמגיע לתקציבים, אתם מגיעים, אה? ושמגיע לשאת בעול של האומה, זה לא עניין שלכם. אגב, יש השלכות אקטואליות, לקחים שאפשר ללמוד מהשיחה הזאת למצבנו האקטואלי. היום, הרחוב הישראלי שואל על הבחורי ישיבות, אז אתם לא משרתים בצבא. הצבא זה לא איזה מין בילוי מסוים שכל אחד בוחר לו. אתם יודעים שעם ישראל לא זקוק לצבא. אנחנו לא כמו איזה עמים אירופיים שחיים להם בשלווה. עד שהקמנו את המקום הזה שיהיה ביטחון לעם ישראל, וקמים עלינו לחלותינו, וכל עם ישראל נוטל חלק בהגנה על ארץ ישראל. כמו שהרבי דיבר על זה בחשיבות, שהם המגינים על ארץ ישראל, פתאום מגיעים הישיב ובוחם, it's not for me. מה עם המדינה? שאילי, שאילי. מה, עם הקושים שלך? אתה תשב לך ותלמד תורה, סיניש מן עניין. זה לא העסק שלי. מה, אתה לא חלק מהעם היהודי? אתה לא צריך לשאת חלק בהגנה על אומה? ככה שואלים, ויש צדק בשאלה הזאת. אמהות אחרות יושבות ודואגות כל היום, מה עם הבן שלהם שם ששוכב בעמדות, אם הוא יחזור שלם ובריא וחי, ואתה לא בעסק. הרבי, נקודת הביור בזה היא ככה. זה שלוי לא השתתף בשיבוד של מצרים, זה לא נקרא השתמטות מנסיעה בגורל האומה. אדרבה, זאת השותפות שלו והתרומה שלו למאמץ ההישרדות בתוך השיבוד. צריך להסביר את זה קצת. מה הרבי כזה רעיון? אילו התכלית של הגלות מצרים הייתה עונש, נגיד שבני ישראל חטאו איזה חטא, ובגלל חטא כולם בעונש. דוגמה, חטא עץ הדעת הביא עונש על כולם, בלי יוצא מן הכלל. חטא העגל, משלמים על זה כולם עד היום, כולל שבט לוי. אבל פה המטרה, על פי החסידות, כן? המטרה של גלות מצרים לא הייתה עונש. למה? כי לך תחפש עונש על מה? הרי לא היה שם שום חטא שעל זה אמר הקדוש ברוך הוא, בגלל החטא הזה, בית ראשון, היו שלושה חטאים שגרמו לחורבן הבית. בית שני, חטא של שנאת חינם. גלות מצרים, לא, על פי שכל לא מבינים על מה ולמה. ומתי הוא אמר לו את זה? בשיא האהבה. בגזר הזבריז בין הבשורים הוא עושה איתו ברית אהבה, והוא מודיע לו, גר יהיה זרעך בעזרת השם, ועבדום ועינו אותם, אל תדאג, אני אדאג לכם. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. למה זה? על מה זה? אז מסבר בחסידות שזה לא היה באמת בתור עונש. זו הייתה שליחות. עם ישראל צריכים לחדור לתחתון ביותר למצרים, ועל ידי העבודה שלהם שם, והחזקת המעמד שם, שלא שינו שמם, לשונם או לבושם, הם אחרי זה מוציאים איתם את כל הניצוצות של מצרים, וזה הכנה למים הדרסינה. זאת אומרת שבמעמד, במבט רטרואקטיבי זה משהו שלתועלת, זה תכלית. ואז נשאלת השאלה, אם זה תכלית, אז בוודאי שלא מובן מה לוי מתחמק מעשיית התכלית. אז הוא אומר, שבט לוי היה מבחוץ, כי התכלית הזאת היא דומה להוצאת ניצוצות ממצולות הטומאה של מצרים. אז תמיד ישנו החשש, נכון, המטרה היא חשובה, לרדת למרות הסיכונים ולהוציא משם ניצוצות. אבל תמיד ישנו החשש, מי יודע אם הם לא ישקיעו שם בממתת שערי טומאה. הוא ירד באמת למען שליחות מסוימת. אבל בשליחו זה יכול להיות מצבים שהוא פשוט נטמע בתוך הסביבה, והוא לא מצליח לעלות, הוא שוכח בכלל בשמה הוא ירד. לכן היה מוכרח להיות תפקיד של שבט אחד, שבט לוי, שהם המשפיעים של העם, הם מעודדים אותם, הם מעניקים משמעות לסבל שלהם. בלי המשמעות הזאת, הם לא יוכלו להתמודד עם צרת הגלות. ושוב אני חוזר לאקטואליה של ימינו. התשובה האמיתית, למה בחורי ישיבות לא הולכים לצבא? אני יודע שבציבור עונים על זה, אנחנו פוחדים שהם יתקלקלו. זאת לא תשובה. זה אפילו מעליב. 12 שנים למדת בישיבות, חונכת, קיבלת ערכים, שנה, שנתיים בצבא יקלקלו אותך? איזה חינוך זה? למה לא פוחדים החיילים האחרים שמא תקלקל אתה אותם? התשובה האמיתית היא, הייתי מוכן ללכת לצבא. אבל אז, אם כולנו נהיה עסוקים במעשה של הצבא, במלחמה, בהתמודדות, כשיורדים למצבים האלה, אז מתחילה להישאל שאלה, על מה אנחנו מתמודדים? בשביל מה אנחנו צריכים את כל הסבל הזה? היום רואים את זה במוחש. היום פעם דיברו על הבחורי ישיבות שמשתמטים, היום עשרות אחוזים, ממש לא יאומן, של חבר'ה בכלל לא בישיבות, לא שומרי מצוות בכלל, משתמטים מהצבא, בלי בושה בכלל. למה? אומרים לעצמם, אני לא מבין, מה אני, שפוט של החבר'ה האלה? אני צריך להקדיש 3 שנים ממיטב נעוריי, למה? להילחם על חבל ארץ שאני בכלל לא בטוח שזה שלנו. אנחנו בכלל, זה לא פייר, לקחנו את זה מהפלסטינאים. בשביל מה אני צריך את זה? מה לא טוב לי לגור באמריקה? אני נשאר יהודי, אזרח אמריקאי. למה אני צריך להילחם וללכת למילואים כדי להקים מסגרת למה? לעם יהודי, אבל אין פה יהדות, אז בשביל מה אני צריך מסגרת? אני צריך בית ספר מיוחד של דתיים, אם אין דתיים, אני הולך לעשות כסף ולשמור על הבית ספר ולהגן עליו. מה זה הבית ספר הזה? בית ספר מיוחד לחינוך החרדי. אין פה חרדים. אז מי צריך את הבית ספר? מי צריך את השומרים על הבית ספר? ורואים במוחש, היום רואים את זה במוחש. ככל שהחייל יש לו יותר קשר ליידישקייט, אפילו אם הוא לא חרדי. אבל יש לו נשמה שהוא מבין, יש פה עם יהודי, יש פה צורך להקים מסגרת לתכלית היהודית, אז הוא מבין לשמה הוא נלחם, הוא מבין לשמה הוא סובל. אם לא יהיה מי שיפמפם לו את המשמעות הזאת, סתם סבל בלי שיש לו משמעות, בורחים ממנו. אז זאת אומרת, זה שאומרים שהחיילים, שהבחורי ישיבות מגינים על המדינה, זה לא משהו מיסטי, יש כאלה שחושבים, אני אגיד להם שהלימוד תורה שלנו הוא יפיל את הטילים של איראן. אנשים לא קולטים את זה. הם לא מבינים שהטילים הוא נגד טילים. אבל פה אתה מסביר לו הסבר הגיוני. הסבל, השחיקה הזאת של כל הזמן, אנחנו כבר 70 שנה ולא נחים, כל הזמן מלחמות, מלחמות, והוא לא יודע על מה, מה אני צריך מדינה מיוחדת? יש הרבה מדינות בעולם אפשר לחיות, לעשות חיים. אני אהיה יהודי, אני אעבור ביום כיפור לבית כנסת, בשביל מה אני צריך להילחם על הטנקים? אלך למילואים. אבל אם יש חוליה בעם שהיא משמרת את התכלית, את המשמעות, ופתאום הסבל הזה הוא בעד משהו, אנחנו בונים פה מסגרת לאומה היהודית, לנצח של היהדות, אז זה נותן להם כוח לעמוד בסבל. חשבתי על זה משל שלא כתוב בשיחה של הרבי, הוא משל מאוד מתאים. יש כזה מקצוע שנקרא צוללנים. הם צוללים למצולות הים, לשלוט משם פנינים. עושים מזה הרבה כסף. אבל הצלילה היא דבר מסוכן. אפשר לאבד את הנשימה. אפשר להיות כל הזמן תחת המים. ואז ייתכן שהמטרה היא מאוד מאתגרת, להשיג רכוש גדול של פנינים, אבל אני עלול להישאר במצולות הים ולטבוע שם עם הפנינים, ואני לא אעלה משם. מה עושים? אז לכן צריך שיהיה קשר עם העולם שמעל למים. זה יכול להיות בשתי צורות, או בשנורקל שיוצא ומספק לי צינור אוויר מבחוץ, או שבשחייה, אני לא כל הזמן עם הראש במים, כל הגוף צריך להיות במים כדי לרדת לקחת הפנים, אבל מפעם לפעם צריך הראש לצאת, לתת נשימה, ואז הוא יכול לחנכת עוד פעם למטה. זאת אומרת, הרבי, זה השעיון של שבט לוי. אם שבט לוי לא היו שייכים בכלל, לא לוי אישית, וגם לא שליחים של לוי, זו הייתה באמת השתמטות. אתם אומרים ללוי, מה, אתה לא קשור לכלל ישראל? עליך לא חלה הגזרה של ברית בין הבתרים, ועבדום ועינו אותה? אם היו לוי ויוסף אישית נכנסים לגלות יחד עם כל החבר'ה, אז הם היו מאוד פייר, שותפים איתנו, אבל הם היו מונעים את הספקת החמצן מבחוץ. לכן היה צריך להיות פה שילוב. אני עומד מבחוץ, אבל יש לי בשלט רחוק השפעה על הבפנים. זה המנשה ואפרים. מנשה ואפרים הם נציגים, הם לא בעצמם, הם לוי ויוסף. אבל לוי ויוסף עצמם צריכים להישאר מחוץ למעגל, הם צריכים להיות מעל לגלים של השיבוד, אבל בצד שני הם כל מטרתם זה לתת את העידוד, וזה מה שהיה מבטם שבט לוי. הם ישבו באמת בישיבות, אבל הם היו מורי העם, הם נתנו להם את העידוד, הם לא השתתפו בשיבוד עצמו, אבל הם נתנו להם משמעות לשיבוד. אז לכן היה צריך שהם יהיו להם שליחים תחתיהם. נשאר לנו רק לסיים, מה הקשר של לוי ויוסף למנשה ואפרים? יוסף קשור למנשה וגם לאפרים, אבל מי זה השני שקשור ללוי? האם מנשה הוא של לוי או אפרים הוא של לוי? אז בואו נראה. יש כאן סידור מעניין בטבלה שיש לכם בדף שמצורף באתר, תוכלו לראות את הטבלה. לפי השיחה של הרבי יוצא שהנציג של יוסף זה מנשה. והנציג של לוי זה אפרים. מה הקשר? יוסף הוא בעצם שגריר של יעקב שהוא בואי לו מאצילוס. לכן כתוב שהיה זיווי קונים שלו דומה ליאנקב. יאנקב הוא תפארס שלא אלא מאצילוס. ומי בספירות נמצא תחת התפארת? היסוד, יוסף, יסוד, צדיק, יסוד אלא. בתור שגריר של יעקב, יוסף הוא גם במצרים הוא כזה אצילוס. אצילוס כתוב לא יגורך רע. הוא לא מרגיש את הרע שמסביב. הוא דוחה את הרע שמסביב. הוא לא מרגיש אותו בכלל. הוא לא עובד בתוך הרע, הוא פשוט מתעלם ממנו. ולכן מנשה נקרא, הבחור של יוסף נקרא מנשה, כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. נשני זה השכיחני. הפירוש השכיחני, ההורה לא שכח. והפירוש הוא כל הזמן עובד, מפחד שמה ישכח. השמר לך פן תשכח. הוא כל הזמן בתנועה של יו יו יו, רק שאני לא אשכח את אבא. אינני רואה אצלי יש נפרד. נראה לי שזה גם הפירוש העמוק של המילה חרדים. הוא חרד שלא יעבור עבירה. ולכן הוא דוחה כל דבר, הוא רוצה להיות נפרד, הוא רוצה להיות נבדל, הוא לא רוצה להיות מעורה בעניינים, הוא רוצה לשמור על הזהות שלו ולא לאבד את הזהות של בית אבי. אז לכן בעיני יוסף, שזה המידה שלו, אצילוס, אז מה מייצג אותו? מנשה. כי מנשה הוא הטיפוס שרועד לא להתנתק. אינני רואה אצלי יש נפרד. ולכן הוא לא נכנס לעניינים, הוא לא מנסה לפעול בתוך הגלות, הוא מנסה להיות מבודד. בגלות אבל מבודד. זה מה שהיה יוסף בעצם. הוא יושב בתוך שיא המודרנה של מצרים, והוא לא בעסק בכלל. הוא במצב של אצילוס, באמצע שהוא מחלק תבועה בצרכנייה הגדולה של מאגרי השובע. אז הוא הבכור בעיני יוסף. שאין כן לוי, לוי נמצא בעידן הגלות. הוא היה במצרים, אבל הוא לא מתייאש. בתוך מצרים הוא מנהל חיי תורה. שם הוא עושה ישיבות. שם הוא מפרה את השממה. זה נקרא, הפרני אלוקים בארצוני. הפרני זה לא רק בריחה מהרע, זה הפריית הטוב. אפשר להגיד שזה מסמל בימינו את השליחס. אפילו בחוץ לארץ קיים, יש כאלה שהם, בלי להזכיר שמות, הם נמצאים בגלות, הם שומרים על עצמם בטהרה ובקדושה, יש להם חממות סגורות, והם שומרים כמו שהיה בסקוורה, וכמו שהיה בלובביץ', וכמו שהיה... הם שומרים על בית אבא, שלא ישכחו, אפילו כשהם בניו יורק, הם לא ישכחו. אבל הם לא מפרים את השממה. שאין כן הגישה של השליחוסי, פה תבנה בית חב"ד, פה תקים מי האנשים שנמצאים פה, בגלות, תעשה אותם לחסידים, תפרה אותם, תקים בית חב"ד, תקים קהילה יהודית שהיה פה שממה, לא רק שמירת הקיים, הפריה. אז הוא פועל עילוי ויתרון בתוך הגלות עצמה, הופך את הגלות עצמה לפריון. זה החביב בעיני ינקי ובינו. יוסף כל הזמן חושש מהפחד של להיפרד, אז לכן הוא קורא לבן שלו מנשה. ינקי ובינו, הוא רואה את כל הסיבה של הירידה ממצרים, זה שמה להפרות. שמה בתוך מצרים, לכן הוא כתוב את יהודה שלח לפניו להורות גושנה. שמה תקים ישיבה. ובדרך הלצה אפשר לומר, היות והייתה שם ישיבה, אז גם הפעם הראשונה שהקימו שם עמותה, יעקב אבינו אומר, עמותה הפעם. אז זאת אומרת, יש ישיבה, צריכים להקים עמותה. אז הוא עושה את ההפריה במקום הגלות. הרבי מסיים, מה הוראה בעבודת השם וכל זה? אבא עבודת השם היא שהראשון, הבכור, היה מנשה, ואחר כך נולד אפרים. בעבודת השם זה מסמל שגם מי שרוצה להגיע למצב של אפרים, של הפריה בתוך השליחוס, אבל זה לא התחלה, זה לא השלב הראשון. השלב הראשון צריך להיות עבודה של יוסף, שהוא מלך, מה שנקרא קבלה סול מלכוס שמיים. שלב ראשון כן צריך להיות חרדה מהגלות. לא להיכנס לשם ו... כאן המקום שלי, זה בסדר. צריך להרגיש שהוא הולך על גחלים, נכנס לשדה מוקשים. הוא צריך בהתחלה להרגיש, אני בעצם לא שייך לפה. זה לא המקום הטבעי, אל תתקלם שם. זה לא המקום הטבעי שלך. רק אחר כך, השלב השני, זה הפיכת חושך הגלות לאור על ידי התורה. מעניין. גם זה על ידי התורה. גם השליח שאתה עושה, צריך את אור התורה בשביל להפוך את המקום להפרייתו לקדושה. נכון שיש מבצעים מעשיים, והם עושים שאותם אנשים לא ייכשלו בחטאים ויקיימו מצוות, אבל להפרות אותם, שהם יתחילו להיות תופח על מנת להטפיח, שלא תצטרך כל יום שישי לבוא להניח לו תפילין, שהוא כבר יתחיל להניח לאחרים, זה צריך לשלב את עניין של לוי, שהוא התורה. אז בכוח התורה אפשר להאיר גם את השממה. לפי זה עכשיו מובן כל השאלות ששאלנו. מצד אחד צריכה להיות התחלת הגלות בגלל גזירת ברית בין הבתרים. ולכן יעקב איננו יכול להמשיך לשרות שם, כי זה מסותר לתוכנית האלוקית. וכל זמן שהוא, או אפילו רק גופו, יישאר במצרים, אז לא יכול לחול הגלות. מה שאין כן יוסף מעניין, כל זמן שהוא חי, באמת לא היה שיבוד. יוסף הוא מלך. אבל הוא לא עד כדי כך גודל קדושתו, שגם אחר פטירתו הוא לא מאפשר גלות. אחר פטירתו, יכולה לחול הגלות. ואז עכשיו בעצם הוא יכול גם להשאיר צבא. תיקחו אותי, למה רק שיפקוד אלוקים אתכם, תיקחו אותי עכשיו, למה שאני אשאר במצרים? אלא כי הוא ידע שעצם זה שהציון של יוסף הצדיק נמצא במצרים, יש להם מקום איפה להאחז, איפה לקבל חיות, עידוד. לכן, כשהיה מדובר בהוצאת גופו הקדוש של יעקב במצרים, אז יוסף ולוי אישית לא שותפים בדבר הזה. כי אם הם יהיו שותפים, הם יבלמו את השיבוד. מאידך, הם כן שמים שליח שלוחו של אדם כמותו, כדי לעשות דרך השלט רחוק, להזרים חיות מחוץ לשיבוד אל המשועבדים, וזה בעצם הנסיעה בעול של התפקיד הלאומי של עבדום ועינו אותם. כי התכלס היא שאחרי כן ייצאו. וכדי שאחרי כן ייצאו, צריך מישהו שיחזיק אותם בזמן הצלילה למטה, שיספק להם חמצן. אז ככה גם בדורנו צריך לדעת החשיבות של אלה שלומדי תורה, שזה לא הפירוש שהם מקבלים פרוטקציה. בעמים אחרים, הרמב"ן אפילו מזכיר שבכל העמים מקובל שאנשי הדת לא משרתים. אבל שם זה פריבילגיה. אתה הכומר, אתה דתי, אז הוא פטור. פה זה לא פטור. זה השותפות. אם זה לא יהיה, אז נחלש כל העניין של הירידה למצרים, ואין בשביל מה לרדת, ואין בשביל מה לצאת, והיו נטמעים שם ושורכים בכלל מה הם צריכים לעשות, היו משנים שמם ולשונם ולבושם, ולא היה נשאר מהם זכר. אבל על ידי התרומה של יוסף, שהוא נשאר שם, הוא לא הוציא את גופו של יעקב ממצרים, אבל הוא נשאר איתם. ולוי שנשאר איתם ונתן להם גם את הכוח של התורה, על ידי זה הם הכניסו משמעות בגלות, ואז יש להם את היכולת להחזיק מעמד ולהגיע לתכלית שהיא הוצאת הניצוצות והרכוש הגדול ממצרים ולהגיע לגאולה השלמה. וכך יהיה גם בימינו בקרוב ממש, דווקא על ידי עבודת המנשה, שאלה זה החרדים, ואפרים, שזה השלוחים, על ידי עבודה של שניהם ביחד, נזכה להגיע לגאולה האמיתית והשלמה, ולהגיע להבטחה האלוקית, אל תירא יעקב, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים, בגאולה האמיתית והשלמה, בקרוב ממש.